זה מושג של אהבה, נכון?
כן, שתי הצעות.
שתי ההתבוננות בצרה?
זה כבר רגע, נכון? כן. שתי הצעות להגיע לאהבה, לשמור על אהבה, גם בצרה. אהב התחיל את זה שבוע שעבר. התחיל את הראשון שלי.
כל מהדין נשמע אל איתיו.
כן, בעזרה וירחיב.
כן, כן, כן. זה רשמה הרבה. טוב. כן, אז הרמח"ל פה מציע, כן, שתי צורות התבוננות, כן, על העניינים של הקשיים שיש בחיים. אמנם, כדי שלא תהיה לצורות והצחקים קושי מנהל אהבה, יש לאדם לשאול לעצמו שתי תשובות. האחת מהן, כן, הרי תמיד באופן טבעי, כמו שאמרנו, כשלאדם קשה, אז הוא מרגיש שזה מין הסתר פנים כזה. לא יודע איפה זה, איפה זה בערך?
לא, אצלי זה נהדורה מאוד...
הם עדכונים.
איפה נשאר? זה אומנם כזה שלא תהיה הצערון והדחקים. זה בסדר, התחילה באומנם.
ולבר אתה ענפי אהבה?
לפני זה אף בעלי אדם.
שמה? ללכת אחורה. קצת.
כן.
אתה מגיע לשם, אז לא שם. לא נורא, לא נורא, זה חלק מהצרות והדחקים.
משהו יוכל לשמור עליו.
האמת שאני הייתי בשיעור בית, היה רק את אשכול. לא הייתה בעיה, אפשר לתפילת שרים, כולם פותחים. היום כל ספר יש כל כך הרבה מהדורות.
אין לנו אולי.
אני עוד מעט יוצאו. ספר המהדורות. מפתח של המהדורות, כן, של העמודים.
כל פעם שהוא רואה
אמנה בשמונה, אמנה בשמונה, אמנה
בשמונה.
אמנם כדי שלא תהיינה הצרות והדחקים כל שמיעה לאהבה של האדם להשיב על עצמו שתי תשובות. האחת מהן שווה לכל נפש, כמו שאמרנו, זה אנחנו פעם הקודמת, השנייה לחכמים בעלי דעה עמוקה. האחת היא כל מאי דאבדין מנשמעיה לתו, וזה כי אפילו הצער והדוחק כנראה בעיניו רעה איננו באמת אלא טובה אמיתית. זאת אומרת, שאל הרופא חותך את הבשר או את האיבר שנפסד, כדי שעברי שאר הגוף אלו עמוד, שאף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו לרחמנות באמת, ותיבוא בחריתו. ויסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא עד רבה יוסיף לאהבה אותו. כן, הדבר הזה, כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם אלו טובתו הוא, או שבן שבגופו, בן שבמונו, אף פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה הוא לטובת, איך זה הוא טובתו, ודאי טובתו הוא, הנה לו תחילה שאהבתו בני כל דוחק וספק או כל צער, אלא עד רבה תגבר ונוספה בו תמיד. כן, אז זה דיברנו פעם הקודמת, ואמרנו שלמרות שהרמח"ל כותב שזה שווה לכל נפש, הוא לא מתכוון להגיד שלחיות מתוך זה זה שווה לכל נפש. הוא רק מתכוון להגיד שמבחינת השכל הישר זה מחשבה פשוטה, לא צריך שזה איזושהי העמקה שכלית מיוחדת. כן, שכל ישר. האם הקדוש ברוך הוא טוב, מוחלט, אז באמת כל מה שיוצא ממנו הוא טוב. כן, אין לנו אפשרות לוגית, אין פה אפשרות אחרת. כן, רק הקושי, וזה מה שהרמח"ל מתכוון להגיד שהיא שווה לכל נפש. כלומר, ההיגיון שבה, קל להזדהות עם זה. הקושי זה לחיות מתוך זה. כן, לחיות ככה, להתבונן ככה, לפרש ככה את המוראות, להרגיש ככה ביחס למוראות. זה הקושי. ולכן, רק בחסידות אפשר לבנות, כשאדם מגיע למדרגה הזאת, אז יכול לבנות את זה, כן, כדרך חייו. כן, של כל הזמן... ראיית המציאות מתוך הטוב, מתוך העין הטובה. במדרגות יותר נמוכות, כן, אנחנו יכולים להבין שזה ככה. אבל לחיות ככה זה מצריך כבר במדרגת חיים גבוהה. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה, כי הרי אין להם כוונת עצמם כלל, אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. וכל מה שהתגברו עיכובים נגדם, אך שיצטרכו עם יותר כוח לעבירם, הנה יאמץ לבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. בשר צבא רשום בגבורה, שנבחר הוא תמיד במלחמה החזקה יותר, להראות תוקפו בניצחונה. והמורגל זה העניין בכל אוהב בשר הוא אדם, שישמח שיזדמן לו מה שיוכל להראות בו, אלא אשר הוא אוהב, עד איכן מגיע עוצם אהבתו. אומר הרמח"ל, כן, שיש, כן, צורת חשיבה, שהיא כבר צורת חשיבה עמוקה יותר, אלא אנשים, וזה ודאי כבר מתאים רק לאנשים שהם בדרגת החסידות, כן, כי הרי האנשים במדרגה הזאת, כמו שאומר, אין להם כוונת עצמם כלל. כן, זה... כמו שאמרנו, המדרגה הזאת היא מאוד קשה להשגה. נכון שכבר בתהרה האדם עושה את הדברים לשמה. אבל מה הכוונה שלנו שהאדם עושה את הדברים לשמה בתהרה? כן, שם הסברנו שהכוונה שמתוך העולם ההכרתי של המחשבות שלו, אין לו מחשבות אחרות. זה הכוונה של מדרגת התהרה. מדרגת החסידות גם מדחף לעשיית המעשים, כן, לא רק ההכרה בשכל. כן, זאת אומרת, בואו נבחין מה בין הטהור לבין החסיד. הטהור, כשנשאל אותו, תגיד, מה עובר לך בראש כשאתה מניח תפילין? והתשובה תהיה, כשאני מניח תפילין, עובר לי בראש שאני רוצה לעשות את זה בגלל שכך הקדוש ברוך הוא ציווה. אין לך שום מחשבה אחרת, אתה לא חושב על איזה גן עדן שיגיע לך, או על, אני יודע, שלא נעים לך לא להניח תפילין בגלל שכולם מניחים, זה תשמע, זה לא נעים. לחץ חברתי שדוחף אותך, אין לך מחשבות כאלו, רק מחשבה של לעשות מה שקורה, כן, אני אגיד, כן. זה הטהור. החסיד, אנחנו מדברים גם על מניעים יותר פנימיים ועמוקים, מניעים רצוניים. מה שמניע את הרצון שלו להיות עושה את הדבר הזה, את הרצון העמוק שלו לעשות את הדבר הזה, כן, זה התשוקה שלו העמוקה להיות, כן, להיות עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מצד הקדוש ברוך הוא. כן, זה הרצון שלו, בשביל זה הוא חי. מה? לא. התארה היא משהו שיותר קשור לשכל, להכרה. החסידות זה משהו שמתחיל גם כן מהתשוקות העמוקות הפנימיות יותר של החיים, יותר מאשר הרובד ההכרתי יותר. קיצור, בתארה אנחנו מצליחים לתאר את הרובד ההכרתי. כן, כמו שאמרתי, המבחן יהיה איזה מחשבות יש לנו בראש שאנחנו עושים משהו. כן, החסיד זה משהו עמוק יותר, שתשוקת חייו זה להיות עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה? השני? בכלל אין אפשרות לעשות את זה.
לא,
לא,
צריך פה שתי דברים, למה לאדם מקשיים, או
שהקפיצה
או אפילו
בגבורה,
או
שהאישה. כן, אבל הוא לא מרגיש ככה, הוא לא חי ככה, אדם לא חי ככה.
מה,
הם מנחמים ככה בן אדם, בשביל, בשכל אפשר. מה שהוא מתכוון להגיד שזה דבר יותר עמוק ולא שווה לכל נפש, כי פה לא מדובר על איזה חשבון שישלים. הוא פה בעצם כבר לא מתחשב בשאלה אם זה טוב או רע, זה לא מה שמעניין אותו. מה שמעניין אותו זה אם יצא מהקדוש ברוך הוא, לא יצא מהקדוש ברוך הוא. מחשבה ראשונה היא מחשבה, זה מה שהוא אומר, שקל יותר. זה מחשבה שאתה אומר, אפשר לדבר על אנשים פשוטים ולהגיד להם, תשמע, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא טוב, כל מה שיצא לנו זה טוב. זה לא שאנחנו נוכל לחיות מתוך המחשבה הזאת, אלא לפחות להבין אותה בשכל, ובאופן טבעי זה ישפיע לנו מיידית על הרגש, אבל לא משהו קבוע. כן, רק כשקורא לאדם משהו, הוא אומר, טוב, בוא נחשוב, וזה הכל לטובה וזה, זה מנחם אותו לרגע, ולכמה רגעים. זה פג, הדבר הזה, נכון? כי הוא לא במדרגה הזאת. אבל פה מדובר על זה שבכלל לא מעניין אותו אם זה טוב או לא טוב. מה שמעניין אותו זה יותר מהקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר. בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו אותם הזה. כי אין להם כוונת עצמם כלל, כל זה לא, הם לא עושים עכשיו חשבון אם עכשיו מה שקוראתי זה טוב לי או לא טוב לי, זה לא מה שמעניין אותו עכשיו. נניח זה לא טוב לי, מה זה משנה? אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר.
גם הצד הראשון זה חסיד, לא?
מה? כן, ודאי. רק, תראו, מבחינת השכל אפשר לתפוס את הדברים האלו גם בלי להיות חסיד. כמו שאמרנו, זה חשבונות פשוטים. מבחינת הלחיות מתוך זה, זה ודאי צריך להיות חסיד.
אז החסיד לא חייב להיות אחד כזה שאין לו כוונת עצמו בכלל?
כן.
אבל בדרגה הראשונה אין לי
זה. לא, בסדר, אבל גם החסיד יש, היא מחשבה נכונה. הוא לא צריך את המחשבה הזאת כדי לחיות, אבל היא האמת. גם החסיד יודע שהאמת זה לא שהכל זה טוב. הוא מבחינה רק רגשית, הוא לא צריך, מבחינת הרצון שלו, הוא לא צריך את המחשבה הזאת כדי להיות שייך אל מה שרש החומר חולל. אבל אם זה באמת, זה האמת?
אבל
חולל
השנייה?
כן. הוא לא צריך את זה אבל, יש לו גם את זה. כן. כן, דרך אגב, זה לא, אם תתראו על מה מדובר, מדובר במדרגה מאוד מאוד גבוהה. נגיד שהוא אומר שככל שיש יותר עיכובים, אז הם יותר שמחים. כאדם רגיל זה נתפרש כמזוכיזם. מה זאת אומרת? מה, אתה מחפש חיים קשים? גם החסיד זה מתפלל רפאים. לא שהוא מחפש שיבוא עליו כל מיני צרות צרורות. אבל מבחינתו הוא מבין והוא יודע שהקשיים שיבואו אליו, יש בהם יתרון בזה שהוא יצליח לבטא את התשוקה שלו הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון דמיוני הדבר הזה, לא שכל זמן שאני מנסה לחדד. זה טוב שנדמיין את זה. כל שיותר נשנים סוגלים לדמיין איפה זה נמצא, אז יותר זה ייתן בנו איזו תחושת מרחב גדול. עד לאן אפשר להגיע. כן, כשאתה קורא את זה סתם, אתה יודע, זה הם כאלו, הם כאלו, אתה לא מדמיין על מה מדובר, אז זה לא מעורר אצלנו מספיק את הרצון. אמרנו את זה, התפקיד של המדרגות האלו הוא מלבד זה שזה מסדר לנו בשכל את המושגים. זאת אומרת, ודאי שאנחנו צריכים ללמוד מפה שגם אם אני לא חי עם המחשבה של כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אני לא צריך להיות בתסכולים מזה. כן. לדעת המחשבה הזאת אני יודע, זה לא קשה להבין, זה לוגי. להיות מתוך זה זה כבר. או זה שאני לא מוכן לסבול כל סבל בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר שעכשיו צריך להפריע עליו. זה חסיד, זה מה שהוא בונה. אבל זה שאנחנו מדמיינים נכון מה זה אומר, אז זה הרבה פעמים מעורר לנו את התשוקה לדבר הזה. כן, זה כמו שאתה קורא סיפורים על אנשים גדולים. סיפור על אנשים גדולים מלמד שני דברים. זה קודם כל מלמד אותך בשכל קצת. את המאפיינים של מדרגות עליונות. דבר שני, זה מורה לך את התשוקה. כי הדמיון הוא גדל. נכון, הדמיון הוא מתרחב. כי מתארים לך איזה מישהו ככה, שיש לו איזה שלמויות גדולות, שאתה משתוקק עליהן. זה מלהיב לך את הדמיון. כן, מלהיב לך את ה... זה מורה לך את הרצון גם כן. לכן צריכים לפני השנה לקרוא סיפורים הגדולים. אתה יכול לישון מתוך... מה אכפת לך לישון עם מחשבה על תעל הגול מגילה? הרבה קירי הגיעה. הוא רבע שעה, 20 דקות. 10 דקות אפילו, לא צריך הרבה. כל פעם תקרו אנשים גדולים, תראו. זה מעורר את הרצון. כן, כמובן, לא צריכים ליישם את מה שלמדנו. יש דברים שהם הרבה מעל מה שאנחנו מסוגלים. כן. וכבר מורגל זה העניין בכל אוהב בשר ודם, שישמח כשיזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא אוהב, עד אחד מגיע עוצם אהבתו. כן, אדם שאתה אוהב אותו, אתה רוצה לבטא את ההשקעה שלך בו. כן, לא בגלל שאתה מחפש פה איזה שהן טובות הנאה. אתה מרגיש טוב בעצם הביטוי של האהבה. כן, נגיד הורים. כשהם ככה משקיעים בילד, הם מרגישים טוב מזה. תתנו להם להשקיע בכם, לא נכון. כן, לא צריך לחשוב שזה בעצם, יש להם אהבה מאוד גדולה לילד שלהם, והאהבה הזאת היא צריכה לבוא לידי ביטוי. אז לכן כשהילד בא, אז אמא שלו מכינה לו אוכל טוב, מסדרת לו את המיטה, ואז הילד חושב, מה, אתה עבד שלי. כי הוא, כשהוא עושה את זה בשבילה, אז הוא מרגיש עבד. אבל אצלה זה לא ככה, היא אוהבת אותו, היא חייבת לבטא את האהבה שלה כלפה. כן, היא מרגישה שזה חייב, כן, תודה לאותו אדם, החסיד ככה הוא מרגיש גם את הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש דחף עצום לבטא את האהבה. לא מצליח לבטא אותה. כן. ולבאר אתה ענפי האהבה. הם השלושה שזכרתי. הדבקות, השמחה והקנאה. כן, עד עכשיו, כן. כן, דיברנו באופן כללי על המושג של אהבה. כן, עכשיו את הביטויים שלה, של אהבה. הדבקות, השמחה והקנאה. קנאות הכוונה. מה זה הדבקות? הדבקות הוא שיהיה ליבו של האדם מדבק כל כך בשמו יתברך עד שכבר יסור מלפנות ולהשגיח אל שום דבר זולתו. והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה, הילד אהבים ויעלת חן בדיה ירבוך וכל עת באהבתה תשגי תמיד. כן, זאת אומרת, הוא כל כך דבוק ומשתוקק לקדוש ברוך הוא שהוא כל הזמן חושב עליו. זה כמו מישהו שאוהב מאוד מישהו אחר, ומרוב אהבה הוא לא מסוגל להסיר את אותו מישהו שהוא מאוד אוהב ממחשבתו. ובגמרא אמרו זכרונה לברכה, אמרו עליו, זה, דרך אגב זה יותר חזק מזה.
זה מחלה.
מה?
זה לא נורמלי.
לא, זה כן נורמלי. מה? אמא שהילד שלה, אני יודע, נמצא מרוחק ממנה, ויש לה פחדים קיומיים וזה, וכל מיני דברים כאלו, הרגש של האהבה שלה, של כלפיו, גורם לו להיות כל הזמן אצלה, בליבה.
זה מוציא אותה מזה אתה, אבל...
תאמין.
זה לא בסדר, אבל...
מה?
זה לא בסדר.
תראה, אם זה בא כתוצאה מפחדים, אז זה לא בסדר. אם זה בא כתוצאה מדיבוק נפשי, זה כן בסדר. בדרך כלל זה בא כתוצאה מפחדים. מפחדים וזה, אז צריך ללכת להתגבר על הפחדים האלו. אבל אם זה בא כתוצאה מדיבוק נפשי, זה בסדר. כן? האמת היא זה קיים ברמה מסוימת תמיד. כן, ברמה מסוימת. כן, אבל פה מדובר בדבקות הרבה יותר עליונה. דרך אגב, אהבת השם אצל החסידים היא יותר גדולה מהאהבה שאדם אוהב את הילדים שלו. יותר גדול. זה יותר גדול מהאהבה שיש אוהב את אשתו. זה מסוג האהבה של איש ואשתו. יותר דומה לאהבת איש ואשתו במובן הזה, מאשר של... אהבת האדם עם, עם הילדים שלו. אבל כי אהבת האדם עם הילדים שלו זה בעצם סוג של אהבת עצמו מבחינה מסוימת, כמו שאדם אוהב את עצמו, כי הוא חש ביחס לילדים שלו שהם בשר מבשריו, מבשרו. כן, זה הוא. במובן הזה אהבת איש ואישה, בגלל שמדובר על שתי ישויות מופרדות אחת מהשנייה, היא דומה יותר לאהבת השם. לכן שיר השירים במשל הזה, לא במשל של אהבת אב ובנו, כן, אלא דוד ורעיה. כן, זה האהבה הזאת היא בין איש לאשתו.
זה יכול להיות דבר טוב לדיבוק
המשל? מה? לקדוש ברוך הוא?
לא.
בין שני אנשים? תראה, אם הוא אמיתי, זאת אומרת, הוא עמוק והוא לא תלוי בדברים החיצוניים, אז כן. אבל רוב האהבות של בני אדם הם חיצוניות, כי אנשים לא מספיק תיאורים. אז הם אוהבים הרבה את הצדדים החיצוניים, אז בעצם זה אהבה אגואיסטית, לא אהבה תורה. כלומר, הרי מה זה אהבה שצד חיצוני? רק שאני חדד את זה יותר. וזה לא קיים באהבת השם, לכן אמרתי שהיא יותר חזקה. נגיד שני אנשים שמתחברים אחד לשני, נגיד שני חברים. למה הם אוהבים אחד את השני? אהבת דוד ויונתן, לא דוד ויונתן עצמו, אני מתכוון, אבל מעין זה, שני חברים. נגיד, אתה אומר על פלוני, אני מאוד אוהב את פלוני. עכשיו, זה מאוד יכול להיות בגלל כל מיני דברים חיצוניים. כלומר, יכול להיות שפלוני עושה לך הרבה טובות. יכול להיות שפלוני נעים לך. נעים לך איתו, הוא משעשע אותך. למה אנשים אוהבים חברה? חברה זה סוג של שעשוע. כן, אתה יודע, חברותיות זה צרכנות חומרית. כל אדם הוא צרכן חברה מסוים. כמו שאדם צורך אוכל, צורך שינה, גם הוא צורך חברה. זה סוג של צורך חומרי, כן? דיברנו על זה בפרישות. כן, הרמח"ל מדבר על פרישה גם מחברה. למה? מה, זה טוב להיות חברותי, להיות עם אחרים? כן? כן, כי הוא לא מדבר על פרישה מזה שאתה תדאג לאחרים, כן, זה מצוין. הוא מדבר על פרישה מהצרכנות החומרית החברתית. כלומר, שאתה מחפש את החברה בשביל ההרגשות הנפשיות האלה. כן, נגיד, אתה נפגש עם מישהו, וכשאתה נפגש איתו, כיף לך, אתה מרגיש כזה נעים. כן? למה? אני לא יודע, אולי בגלל אני אתן לך מחמאות, אולי בגלל שהמראה שלו יפה, או אולי בגלל ש... הוא, אתה אוהב לשמוע את הקול שלו, אולי בגלל שאתה אוהב ככה להיות קשור למידות שלו, לא משנה, כל מיני דברים כאלו. כן, עכשיו, ככל שהחיבור שלך אלה בני אדם הם יהיו כתוצאה מדברים יותר טהורים, כבר פחות חיצוניים, פחות חושיים, אז החיבור יהיה הרבה יותר עמוק, פחות אגואיסטי. כי החיבור שבא כתוצאה מדברים חיצוניים הוא בעצם אהבת עצמך. כן, נגיד, תקחו את האחד שאוהב את השני בגלל שהוא שומע ממנו הרבה פעמים קומפלימנטים. נכון? זה דרך ככה להתחבר לאנשים. תתן לו מחמאות וזה, וזה אוהב אותך, כאילו נעים לו איתך, מחפת לו, אתה, כאילו, הוא פוגש אותך, אתה משבח אותו, ונעים לו, זה מעודד אותו, נותן לו תחושה טובה, זה נוסיף לו... כן, זה בעצם לא אהבה תאורה. כן, זה נקרא מסוג אהבות אחרת בדבר. לא, זה אהבת עצמו פשוט, האדם אוהב את עצמו. כן, לכן אהבה, נגיד מה שקוראים לה בהוליווד, בין שני מינים, זה אגואיזם, זה הופך מאהבה. כי הם מדברים על אהבה במובן החושי, החומרי, של יצר המין של האדם. כן, זה סתם סיפוק של תאווה ממש. זה חיצוני לחלוטין הדבר הזה. כן, ברגע שיהיה איזושהי בעיה חיצונית, כן, אז שמחמתה נוצר הדיבוק הזה, גמרם, לא יהיה את זה, זה אגואיזם. לכן נישואים שעל בסיס כזה של אהבה חושית, שזה בסיסם, כן, הם נדונים לכישלון. זה לא יצלח, הדבר הזה, כי בעצם אגואיזיות מאוד גדולה שלטה ביצירת הקשר הזה. כלומר, כי כל אחד חיפש בצד השני את הסיפוק של הצרכנות החומרית הזאת שיש לו. זה בעצם אהבת עצמו, מה זה צרכנות חומרית? כן, מה זה אגואיזם? זה חומרנות, זה היינו הך, זה אותו דבר. כן. אגואיזם זה פירושו שהאדם רואה את עצמו במרכז. כן, תפיסת עולם כזאת, שרואה את עצמו במרכז, והמציאות שבחוץ היא משרתת אותו. כן, היא באה לספק לו. אז כמו שהיא יכולה לספק לך נעימות חברתית, היא יכולה לספק לך, נגיד, נעימות של מראה חיצוני, יכולה לספק לך את יצר המין שלך, יכולה לספק לך כל מיני תאוות ויצרים אחרים, אז בעצם אתה עומד פה במרכז החיבור הזה. לכן היא לא עמוקה. היא קשורה הרבה פעמים לסיפוק של הצרכנות, של הדברים החושיים האלו שאנחנו מדברים עליהם. אם זה יצרים, אם זה חושים, כמו שאמרנו מקודם, אני לא לשמוע אותו, אבל אתה... אתה נהל לראות אותו, אתה נהנה מהמחמאות שהוא נותן לך, כן, וכתוצאה מזה אתה בעצם חברת שאתה אוהב את עצמך, אז אתה התחברת אליו.
כמו שהם מרגישו שהם מאוד כבולים אחד עם השני.
כן, 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 כי זה בדיוק כמו שאדם הוא כבול מאוד עם האוכל שלו, נכון? אדם יכול להיות מנותק מהרגלים של האכילה שלו, הוא לא יכול להיות מנותק מהרגלים של האכילה שלו, הוא מאוד מחובר לאוכל, נכון? לאוכל הקפטני. למה? כי הוא קשור לזה מהצדדים הנמוכים של האישיות שלו. כן? אהבת השם היא לא כזאת בכלל, כי המציאות האלוקית היא מציאות שהיא לא חומרי. כן? אז בעצם הוא גם לא מדבר אליך במובן הרגיל, והוא גם לא נותן לך את התאוות החומריות האלו במובן הרגיל, כלומר אתה לא קולט את זה ככה.
שאין תאוות רוחניות כאילו, אני עושה את זה בנפש.
כן, אבל זה לא תאוות רוחניות במובן של שעשועים נפשיים. כן, זה דברים הרבה יותר עמוקים, כי עצם החיבור אל הקדוש ברוך הוא חיבור אל משהו שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, משהו ש... אז עצם האפשרות ליצור תקשור עם המציאות האלוקית היא כבר משהו שמכריח שחרור. ולכן החיבורים נוצרים מהמימד הפנימי העמוק של החיים, לא מהמימדים החיצוניים. של החיים. לכן זה אהבה הרבה הרבה יותר גדולה, כי היא אהבה מאוד חזקה, כמו שאמרנו את זה בפעם הקודמת. זה יכול לגרום לאדם למות אפילו, כמו שהזכרנו את זה אז, נכון, אמרנו את זה, שזה אנשי הרמב"ם מסביר על מיצת נשיקה. כן? זה מרוב אהבת השם. הוא לא יכול כבר. כן.
איך יבוא אהבה בין שתי דוד ויונתן לידי ביטוי, כשזה אהבה עמוקה וטהורה?
בזה שהנפש של דוד נגיד תהיה קשורה לדברים אידיאליים ולא לדברים נמוכים, והוא ימצא בנפש של יונתן את הדברים האידיאליים האלה, אז ייווצר החיבור.
מה שהרב אומר, שלוש חברות וחברות לחבר מעלה.
זאת אומרת, אדם שיש לו נטיות אידיאליות, זאת אומרת, הוא לא מחובר לצרכנות חומרי, איזה גשנית מנוחה, רק לאיזה שבעים דברים אידיאליים עליונים, והוא מוצא באישיות שהוא נפגש איתה את הצדדים האלו, וזה מה שמחבר אותו אליו.
גם כאילו...
לא, מה פתאום, האידיאל הזה זה משהו שהוא אידיאל מוחלט.
זה גם, כזה משהו דומה לו.
זה לא דומה לו. כשאתה חי לדוגמה עם מושג של צדק, מושג של יושר, אתה לא חי עם עצמך, אתה חי עם מושג האלוקי הזה, המוחלט הזה, שאתה מרגיש שהוא מחוץ אליך.
לא הבנתי, מה הוא מצא אצל השני?
את הצדק הזה. נגיד, אדם יש לו נטיות אידיאליות לצדק, כן, אז הוא מוצא באישיות השנייה את הצדק הזה, התגלמות של הנטיות האלה. כן, הוא מוצא את היושר, הוא מוצא את החוכמה. נגיד, יש אדם שיש לו נטיית חוכמה גדולה, אז כשהוא ימצא במישהו את החוכמה, זה ימשוך אותו. למרות שהמישהו השני שמצא בתו חוכמה, יכול להיות שיש בו הרבה דברים אחרים לא נעימים, אבל אהבת החוכמה שיש בו מחברת אותו אל החוכמה שמתגלמת אצל השני.
זה לא אגואיזם?
לא, זה לא אהבת עצמו. כן? אהבת הדברים המוחלטים, כמו צדק, יושר, חוכמה, חסד, כן, האהבה באחת הדברים האלו זה לא אהבת עצמך. נגיד שאתה, כשאתה נגיד מרגיש שאתה מתמלא מחסד, אתה מרגיש שיש פה איזה משהו שהוא ככה מחוץ לך כזה. כשדיברנו על זה, זה בעצם קרבת אלוקים, שאתה משתייך אל מושגים מוחלטים מחיצוניים. מה זה חיצוניים? הם מתאימים לך, אבל ככה שהם לא מתחילים ממך, יש להם ערך אובייקטיבי מחוץ לך, ומחמת הערך האובייקטיבי שלהם אתה משתוקק עליהם. לעומת הדברים החומריים, שהכל מתחיל ונגמר בנו, כן? אדם לא משווה ערך אובייקטיבי לצרכנות חומרית שיש לו, לזלילה. כן? כל בני אדם מרגישים בהחלט לזלילה, שזה דחף בימי שיש אצלו. אני לא יודע אם מגדירים את זה כגרוע או טוב, טוב או רע, זה כבר טוב בעולם המושגים של האדם, אבל מבחינת התחושה שיש פה איזשהו דבר שהוא נמוך, כולם חשוב שזה נמוך. אני לא חושב שיש בר דעת בעולם שיגיד שמבחינתו לזלול כמה ספקים זה בדיוק כמו ללכת לעשות חסד עם איזה עני. כל אדם שפוי, הוא יגיד שזה משהו אחר, זה נובע מנקודה אחרת אצלו. זה לא את הסטייקים, זה נובע מנקודה נמוכה, זה משהו שקשור אליו. כן, עשיית החסד עם העני, הוא רואה בזה איזשהו משהו עצידי, זה משהו נעלה, זה משהו שהוא טוב. כן, שהוא, כמו שאמרנו, זה משהו שאובייקטיבית הוא דבר שהוא בעל ערך, וכתוצאה מזה הוא מקושר אליו. כן.
זה אהבת איש ואשתו?
בעיקרון, זה צריך להיות ככה, אבל זה בונים את זה. כן, גם אצל איש ואשתו זה לא קיים בהתחלה דבר כזה. זה נבנה, מה אתה חושב, בתוך חצי שנה זה נצר, זה לא נצר. יש התחלות לזה. ככל שאדם עובד יותר על עצמו, להיות פחות אגואיסט. וכמו שאמרנו, זה תלוי באישיות. כלומר, ככל שהאישיות תהיה יותר צרכנית מבחינה חומרית, אז זה מה שיתחפש גם בסביבה הקרובה שלה. ככל שתהיה אישיות יותר אצילית, יותר נעלה מעל הצרכנות החומרית, אז גם זה מה שתמצא בסביבה הקרובה שלה, זה יגאל אותה אפילו. כן? אדם שהוא אישיות נעלה, כשהוא יפגוש אישיות אחרת שהצדדים החומריים שבה הם טובים, בצדים האידיאליסטיים שבה הם מקולקלים. אין אידיאליסטיים שבה. כן, הצדים שאמורים להיות אידיאליסטיים הם לא קיימים. הוא לא התחבר אליי שוטל. איך זה? זה גורם לו איזה ריחוק תיעוב, דבר כאן. כן, אדם במדרגה גבוהה, כשהוא נפגש עם רשעות או עם שפלות או עם דברים קטנים, הוא מרגיש מיוס מהם. כן, לא, בלי קשר שאלה כמה בן אדם השני אשם בזה או לא, זה עוד עניין. אבל מבחינת זה שבמציאות אצלו מתגלמות תכונות נמוכות, אין, לא צריך חיבור. רק אם הוא הצליח לחשוף נקודות קצת יותר, אז באמת גם כן המושג האהבה התאורה, כן, בין, יש, אפילו יש לשתו, היא תהיה קיימת על פי רמת הערכיות של נושאי האהבה הזאת. לכן יש היום הרבה גירושים. בגלל האגואיזם והצרכנות הפרטית החומרית, זה גרם לבני האדם להתרכז בעצמה. הם לא משתכרים למושגים מעבר לצרכנות האישית. ברגע שהמישהו השני כבר לא ממלא את הצרכים האישיים שלי, הוא כבר לא הטיפוס הנעים שהיה לפני 20 שנה. הוא כבר לא נראה במראה החיצוני שהוא היה לפני הרבה שנים. הוא כבר לא אין וגזעי ושטויות ועבלים לסוג הזה. כן, אז כבר אין סיפוק של הצרכנות החברתית הזאת. זה נכון. אין אפשרות כבר להמשיך את זה. ולכן יש צורך, כן, כל הזמן להתפתח ולהאחיז את החיבור לנקודות האלה. זה הכוונה איש ואישה זכו שכינה ביניהם. כן, שהחיבור הזה הוא דרך הנקודות האידיאליסטיות. כן, ולא דרך הצדדים הנמוכים. כמובן, גם הצדדים הנמוכים קיימים. בוודאי, קיים גם כן. אבל זה לא המרכז. זה נהיה יותר ויותר תפן. ובגמרא אמרו זכרונה לברכה. אמרו עליו הרבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי. וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. כן, מרוב אהבת השם, כן, זו השוק בתורה, זה השקיעה בדעת אלוקים. כן, הרי כשאתה לומד סוגיה בגיטין, מה אתה מברר? כן, אתה מברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני אומר, עכשיו אתה מתעסק ולברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כן, הרי על ידי התורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מה הוא רוצה. הוא גם למד תורה לעם ישראל. כן, אז יושב עוסק בתורה, שכינה כנגדו, אז ככה הוא הרגיש. והדבקות העצומה הזאת היא גרמה לו שהוא לא ישים לב מה קורה איתו. כן, תכלית המידה הזאת הוא להיות האדם מתדבק כך אל בוראו בכל עת ובכל שעה. בלי עסק. אמנם, לפחות בשעת עבודה, אם אוהב הוא את בוראו, ודאי שלא דבקות את זה. לפחות בזמן שהוא מתפלל, בזמן שהוא לומד. אבל בעיקרון זה אמור להיות בלי שום עסק. יש סיפורים הצדיקים גדולים. נגיד שהם היו מתאמצים להישאר ערים כל השבת. מתחילת השבת עד הסוף שלה, וללמוד. ולמה? כי שבת זה זמן של מפגש מיוחד. עם הקדוש ברוך הוא, הם לא רצו להפסיד את הפגישה הזאת. והם לומדים כל השבת, 24 שעות. כן, חוץ מהזמנים של האכילה, כזמנים של... תפילה, אבל כל השאר היה לומד. כן, למה? כדי ליצור את ה... כן, חיפש את החיבור הזה, ושבת מצא בו איזשהו זמן מיוחד. וישלמי אמרו, רבי חנינא בן דוסא היה עומד ומתפלל ובחר ברבר ויקישו, ולא הפסיק תפילתו. אמרו לו תלמידיו, רבינו, לא הרגשת? אמר להם, יבוא עליי, מתוך שהיה ליבי מכוון בתפילה, לא הרגשתי. ומה הכוונה ליבו מכוון לתפילה? לא הכוונה שהוא כיוון לפירוש המילות, אלא הכוונה שהנפש שלו הייתה דבקה. האנשים האלו, נגיד שהם מתפללים, הם מרגישים שהנפש שלהם יוצאת. כן, זה דברים מיוחדים, והכל המצב שמרגיש. נפשי יצאה ודברו. ביקשתיו ולא מצאתיו. טוב, עכשיו הרמח"ל מביא הרבה פסוקים שנוגעים ביחס לעניין הזה. טוב, אז זה הדבקות. כן, אז הדבקות כן, זה בעצם איזשהו מין קישור וחיבור מתמיד לקדוש ברוך הוא. דבקות נפשית, שהנפש, כן, היא דבקה בקדוש ברוך הוא מרוב האהבה.
מה זה אומר? מה זה?
כן, לא רק השתוקות, הוא מרגיש כל הזמן את המציאות של הקדוש ברוך הוא, ושהוא לא יכול לעזוב אותו. לא יכול לעזוב אותו.
שום דבר אחר,
כאילו
לא...
שום דבר. הוא לא יכול לעזוב אותו בשביל כלום. זה מדהים מדבר כזה, אבל יש כזה. אני לא אומר מניסיוני, אני רק מקריא מה שכתוב. השני... זה כמו שאתה נפגש עם איזה מישהו, אתה לא יכול לעזוב אותו. אין לנו דברים כאלו בדברים האנושיים. הכי דומה זה איש ואשתו, זה לא... זה לא מגיע לרמה הזאת, זה הרבה יותר מזה. כי זה עוד לא, תמיד יש איזה חיצוניים שקשורים לנו. השני הוא...
אבל
אין בילד
יותר
מיש מישהו. לא, זה מצינור אחר.
אבל זה
מיכל, זה יותר... נכון, זה עבד עצמך במובן מסוים, כמו שאמרתי מקודם. זאת אומרת, זה יותר חזק מבחינה אולי רגשית, אבל זה פחות טהור. זה פחות נובע מהמעמקים. בוא נסביר מה הכוונה. זה לא אהבה במושג הטהור שלה, כמו שדברתי מקודם. זה כמו אהבת עצמו. נגיד אדם שאוהב את עצמו, הוא לא מרגיש פה איזו הרגשה נעלה של אהבה, נכון? זה אהבת עצמו, זה נתפס אצלנו כרגש זול של אהבה. למרות שלאהוב את עצמו זה דבר מאוד בסיסי. אם מישהו יגיד לנו שהוא שונא את עצמו, הוא בבעיה, שאנחנו נשב איתו, נדבר איתו, מה זה? אתה השתגעת? מה שונא את עצמך? כן, זה מחלה. אבל זה חיבור ברמה, כמו שאמרתי, מאוד בסיסית, גסה מסוים, כן? גסה מסוים. אין פה את האידיאליסטיות של האהבה, של היציאה למשהו שמחוץ לך. כן? כשאדם, נגיד, יש לו ילד, אז הוא מרגיש מתרחב. לכן יש נטייה של השתלטנות על הילדים. נכון, ההורים בדרך כלל יש נטייה להשתלט על הילדים. הרבה יותר משהו שיש להם נטייה. בגלל זה. בגלל שהתחושה ביחס לילדים שלך זה שזה אתה כאילו התרחבת. הוא זה אתה. כן, כל אדם צריך לעבוד על עצמו, להבין שהילד שלו זה ישות אוטונומית. יש לו ישות עצמאית. אבל למה אתה מרגיש שהוא זה אתה? זה לא בשבילך, אתה יודע שתשקיע בו. לכן אתה מרגיש שהוא זה אתה. הקדוש ברוך הוא נטע בנו את הרגש הזה שנרגיש שהילדים שלנו זה אנחנו, כדי שנשקיע בהם, כמו שאנחנו משקיעים בעצמנו. שזה הרגשה פשוטה, אבל זה לא אהבה טהורה. כמו שאהבת עצמו זה נתפס בינינו, זה עדיין דבר ראוי ונצרך, אי אפשר לאדם לא לאהוב את עצמו. אבל כשאדם יהיה מרוכז בזה ויהיה חי מתוך זה, זה דבר נמוך. יש להיות מתוך מחשבות של אהבה עצמית, כן, לא שמענו, זה נמוך. אבל אדם כשאוהב, ולכן גם אהבת הילדים שלו, יש בה את הצד הנמוך הזה. לכן אדם שהוא קצת יש בו עדינות נפשית, הוא חש אגואיזם באהבה נפרדת כלפי הילדים שלו. לפעמים אנשים שמתנהגים ממש כמו בעלי חיים כאלו, בערך כלפי הילדים שלהם. תגיד, פוגעים בילד שלו, הוא נפגע. מה זה קשור אליך, תגיד, מה זה? וגם מדובר לפעמים על ילדים קטנים. נגיד שבריבה בין שני ילדים קטנים, אז האמא של ילד אחד באה מגוננת על הילד שלה בגלל שהילד שלי פגע בו. זה גם אינסטינקט כזה, זה כמו איזה בעלי חיים כאלו, חתולות כאלו שרבות על הגורים שלהם. בסדר.
כאילו מורים.
כן, כן, זה קורה תמיד, זה אינסטינקט כזה, אבל זה כמו אבת עצמו, כי הוא מרגיש שהוא נפגע. נגיד, הבן זוג שלו אין את ההרגשה הזאת, האגואיסטית הזאת. כן, כשיש דאגה לבן זוג, אז אתה מרגיש דיאליסט, לא אגואיסט. כן, כשיש אהבה נפרזת לילד, אתה מרגיש אגואיסט, כי הוא תאהב את עצמך. כשאדם אוהב את הבן זוג שלו, הוא מרגיש דיאליסט, מרגיש טוב, כי הוא מרגיש שזה טהור. כן, לכן אני אומר, זה צינור אחר, זה לא אותו צינור של אהבה. זה, זה משהו שהוא קשור יותר לאהבות התאורות. אהבת השם היא מאוד מאוד תאורה. כן, מי שמצוי שם, זה גם ממילא, זה הרבה יותר כיף באהבת השם. זה להתענג על השם. כי האדם נהנה מאידיאליסטיות. כן, כשאתה שרוי באיזה מין מצב של השתייכות לאיזה משהו מאוד נעלה, אז אתה מרגיש, לעומת זאת, כמו שאמרנו, תחושות אגואיסטיות. לכן אדם שהוא קצת איכותי, מה שנקרא, זה מגעיל אותו לגונן על הילדים שלו, כמו איזה, לא יודע מה. זאת אומרת, אז מה הוא צריך לעשות? אדם ככה ערכי, הוא צריך לחשוב על זה כמו שאמרנו. כן? להבין שבעצם המנגנון הטבעי שקושר אותו לילד שלו נועד כדי להטיב עם הילד שלו. לכן תחשוב, כשאתה הולך לגונן עליו, האם זה טובתו או לא טובתו. נכון שהאינסטינקט הטבעי הזה, הוא בעצם קושר אותך אליו, כמו שזה, כמו שאתה קשור על עצמך. אבל מה אתה הולך עכשיו? אתה הולך לרב עם המורה? אולי המורה צודק, אולי חבר שלו שתן לו פליק צודק. היום אסור להגיד שהמורה נתן פליק. וזה אחרי שתן לו לבית כן. כן, אבל אם החבר שלו נתן לו מכה, אולי חבר שלו צודק, כי הילד שלך עשה לו עוול. אז זה צריך לקבל. כן, אז תחשוב. לכן צריך, כמו שהאהבה שלנו עם עצמנו, נגיד מישהו פגע בך, באופן אינסטינקטיבי, כשמישהו פוגע בך, אתה מתקומם. נכון? או שמעת ביקורת, באופן אינסטינקטיבי, אתה מתנגד. ככה, זה טבעי, זה ככה. ואז באופן אינסטינקטיבי, אתה גם דוחה את הביקורת. תחשוב, זה לא טוב. אולי הוא אמר ביקורת בונה. קודם כל צודקת. זה יכול להיות שגם היא אמורה לבנות אותך, הביקורת הזאת. אז למה אתה דוחה אותה מעליך? בגלל הרגש הזה של אהבת עצמו. בדיוק. אז הרגש הזה בא כדי להביא אותנו להיות זהירים ביחסי עצמנו. כדי להיות אחראים על עצמנו. אבל זה לא אמור שמחמת האחריות והקישור והחיבור אנחנו מחמת זה לא נאמר נבלום את הרגש הזה כשהוא מונע מאיתנו דברים טובים. כן,
באהבת איש לאשתו אז לכאורה מה שיותר טוב בזה זה שזה אהבה לאחר, נכון? שזה לא אהבה ל...
לא בשר מבשרך. כן, כן.
לכאורה באהבת השם אין את זה, כי אהבת השם זה כן, זה לא משהו שהוא כאילו עוד יותר משהו אחר ממך.
בטח, זה משהו שונה ממך.
יש איזה
קרבה. יש קרבה, קרבה מאוד עמוקה, נכון. אבל זה אחר. רק פרעה חושב שהוא לא. ליהושע פרעה. נשמיים
כאילו חלק אלו פעמים.
בסדר, זה מה שמאפשך את החיבור. אבל סוף סוף התפיסה של בן אדם שפוי שהוא זה לא אלוקים. נכון.
זה בכל זאת אהבה לדברים האידיאליסטיים שבך.
לא שבך. לא. זה החילונים הם חיים ככה. אדם ירא שמיים מבין שהאידיאליסטיות הזאת זה הופעה של הקדוש ברוך הוא.
שוב,
זה
חלק
לא בכלל, זה מקושר לזה. זה קיים בהוויה. כי ההוויה יש בה את האידיאליות האלוקית. ולזה אתה מקושר. אתה גם מבין שמה שיש בך זה רק איזשהו משהו שמתגלה דרכך. טוב, זה אהבה מאוד מאוד גדולה. אהבת השם. טוב, נעצור פה.